שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת חיי שרה. ואני רוצה לעמוד, יש משפט ידוע שכולם מכירים אותו, time is money. זה הנוסחה העסקית. אני רוצה לתת את הנוסחה התורנית. מאמץ is money. אנחנו נקרא בפרשת השבוע על השידוך, על השליחות של אליעזר למצוא שידוך ליצחק. והתורה מספרת לנו שכאשר אליעזר הגיע לחרן, ואז הוא פונה ומתפלל לבורא עולם ואומר, והיה נערה אשר אומר אליה התינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ובא עדה כי עשית חסד עם אדוני. אז אליעזר מתפלל לבורא עולם, ומבקש מבורא עולם שייתן לו סימן, כדי שידע למצוא את השידוך הנכון. ומה הסימן שהוא ביקש? שאני אפנה לאיזו נערה שתיתן לי לשתות, והיא מצידה תציע לי גם לגמליך אשקה, זה האישה זה השידוך ליצחק. והיא טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, והגיעה וקדה על שכמה, והנערה טובת מראה, ותרד העינה ותמלא חדה ותעל. הוא רואה נערה רבקה בת בתואל, אחות לבן הארמי, באה למעיין לשאוב מים, וכתוב, ירדה למעיין, ותמלא כדה ותעל. ואז וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיעני נא מעט מים מקדך. הוא רץ, למה רץ? אנחנו נסביר בהמשך, אבל מה קורה? מציע לה, מבקש ממנה, תני לי לשתות קצת מים. ואז מה היא משיבה לו? ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורת כדה על ידיו ותשקהו, ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב, עד אם כאילו לשתות. ותמהר ותאר כדה, ותרוץ וכו', אלא באר ותשאב לכל גמליו. בקיצור, התממש הבקשה שלו במלואה. הוא ביקש מהנערה, תני לי לשתות, והנערה הציעה לו, כך בקשה, וגם לא רק לך, אני גם לגמלים, וואי. ואז הוא, בקיצור, אות מן השמיים, שזה השידוך ליצחק אבינו. יש פה, אנחנו צריכים להתבונן קצת בלשונות המקרא, ונתחיל בשאלה הפשוטה, למה אליעזר הולך מרחיק לכת? והוא עושה סימן כזה, שאם אני אבקש ממנה לשתות, והיא תציע לי גם לגמלים, אז אני מבין שהיא אשת חסד, בעלת חסד, לברכה, מתאימה לשידוך. אני שואל שאלה פשוטה. מדברים על רבקה, לפי חז"ל הייתה בת שלוש, אמנם אז בת שלוש הייתה מפותחת, והוא גבר בעמה ולעזר. נמצאים ליד המעיין, יורדת ילדה נערה, יורדת לשאוב מים, ובא בן אדם בקש ממנה לשתות. אדוני, הנה המעיין. מה, אתה לא יודע לשתות מהמעיין? אין לך כלי? תיקח. אתה צריך לבקש ממני? ואם למרות זאת, היא לא אומרת לו כך, זה לא מספיק מראה טוב לב? שהיא לא מתחכמת. היא בכל זאת אומרת לו, בבקשה, אני אתן לך לשתות. לא אומרת לו, אתה גדול, אני קטנה, ומה הבעיה, יש לך פה מעיין. בקלי קלות דוחים. מה אתה מבקש? מה? זה מיותר, הבקשה שלך לך אורה מיותרת. זה עצמו גדולה. אתה צריך גם לגמלים. אתם יודעים מה זה לגמלים לשאוב? כל גמל שותה כמו 10 בני אדם. לך תשאב, עכשיו הנערה הזאת תיתן גם לגמלים שלה לשאוב. למה אתה צריך את כל זה בשביל לראות שהיא באמת בעלת חסד? מה ההסבר? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, אם נדקדק בלשונות המקרא, זה מעניין, שכאשר היא הגיעה רבקה, התורה כותבת לנו, הנערה טובת מראה, ותרד העינה ותמלא חדה ותעל. פה כתוב ותמלא חדה. בהמשך מה כתוב? שכאשר השקטה אותו, ותאמר גם לגמליך אשאב. וככה המשך גם כן כתוב, אתה רוצה עוד אל הבאר, לשאוב ותשאב לכל גמליו. למה פעם התורה משתמשת בלשון ותמלא? ופעם אחת בלשון ותשאב, הרי זו אותה פעולה. אז אפשר לכתוב או כל הזמן ותמלא, או כל הזמן ותשאב. מהו ההבדל? זה לכאורה השאלות. צופים ומאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. תקופה קשה. עם ישראל במלחמה, במלחמת קיום. מלחמה של השטן עם השטן, רחמנא ליצלן, זה לא... זה לא דאעש אפילו, זה הרבה יותר גרוע מדאעש. זה לא נאצים, זה יותר גרוע מנאצים. אנחנו נמצאים במצב קשה ביותר. נרצחו בלי סוף אנשים. נטבחו. מה לא? ערפו ראשים, קרטו איברים, רחמנא ליצלן, כל הדברים שרק אדם יכול לעלות על רוחו, אני לא מאמין שאפילו לחשוב אפילו אין לנו מושג, לאיזה תתרמה תת אנושות, אפילו יותר גרוע מחיות טרף, וגם שבויים בידם, אנשים, נשים, וטף, ועדיין דם ישראל נשפח, החיילים הצדיקים הקדושי העליון האלה, שמוסרים את נפשם להילחם, למען קיום עם ישראל, ממש מלחמת מצווה, פלא פלאים. איזה מצב? אני לא חושב שיש איזה לב שאין לו עוגמת נפש. אני השתתפתי בשמחות שאין ברירה, שנעשים בכל זאת נערכים שמחות, ואני רואה את כולם בלי יוצא מן הכלל, ואפילו בעלי השמחה אומרים, השמחה פגומה, אין שמחה. הלב חסום, הלב כואב, הלב דואב, זה לא רק מי שיש לו מישהו שנרצח או נפצע או שבוי או חייל שהוא נמצא בחזית. כולם, כלל ישראל, כואב, דואב, הלב ממש במועקה, בדכדוך. שלדעתי היום, לצערנו, התוצאה תהיה שצריכים בתי חולים פסיכיאטרים ופסיכולוגים, יותר מאשר גופני. מרוב הצער והעוגמת נפש והטראומות, שכולם, שכל כך הרבה נקלעו על הדבר הזה. אין ספק שזה מקשה, מקשה על האדם בעבודת השם שלו. בוודאי שהדבר הזה זה גורם לחולשה בעבודת השם, בלימוד, בקיום התורה והמצוות. ואני רוצה לומר שאנחנו חייבים לדעת, ואת זה אנחנו נלמד מפרשתנו. אם יש פתגם של time is money, הזמן שווה כסף. אני אומר שהפתגם התורני, מאמץ is money. כל מאמץ זה כסף. כל מאמץ יש לו ערך עליון. ובזה נוכל לבוא, ניקח לדוגמאות קצת כמה מעשיות. אחד הסיפורים ששמעתי, שסיפר הצדיק רבי דוד חנניה פינטו, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, הוא סיפר מעשה שהוא דיבר עם בעלת המעשה, שבעלת המעשה הזאת הייתה אישה שמתגוררת באחד המקומות, אחד המדינות, שאין שם מקווה. אבל היא כל כך הייתה דבקה בשמירה של טהרת המשפחה, לא היה לה ברירה, הייתה צריכה כל פעם לטוס למקום שיש מקווה כדי לטבול, ובלבד לשמור על טהרת המשפחה. זה לא פשוט לטוס ולחזור והכל בשביל איזה טבילה, וזה פעם בחודש בערך, זה קורה הדבר הזה. זה לא היה פשוט, זה היה ממש מסירות נפש. והיא מסרה את החיים שלה. העיקר לשמור טהרת המשפחה, היא לא הייתה מוכנה לוותר, והנה, באחד הפעמים שהיא טסה, לא עלינו, מה קרה בחזור, אחרי שהיא חוזרת משם, אותו מטוס שהיא טסה, התרסק, ביערות, יערות שחורות, ושם באמצע הלילה התרסק המטוס, ולבסוף התברר שלא נשאר אף אחד. כולם מתו. אחת ויחידה נשארה. אותה אישה, היחידה שנשארה מכל המטוס, שנפלה בלב היערות, באמצע הלילה בחושך הכבד, והיא נמצאת שם לבד, יערות שחיות טרף מסתובבות שם, והיא לא ידעה את נפשה, היא יודעת רק שהיא נמצאת ככה במקום מבודד, ועכשיו לילה היא לא יכולה לדעת מה לעשות, היא לא יכולה גם לנסות להגיע לאיזה סיוע או משהו, היא יושבת בלילה ושומעת את כל השאגות טרף של החיות טרף, ומתפללת לבורא עולם שיציל אותה, שלא תתערף, והנה בעודה מתפללת ומבקשת מבורא עולם, היא רואה שקבוצה של חיות טרף באים ממולה, הבינה שזה הסוף שלה. הבינה איך היא תצא, אין לה איך ללכת, אין לה לאיפה ללכת, אין לה איך להינצל. והיא מתחננת לבורא עולם, הרי הלכה אך ורק במסירות נפש לשמור על טהרת המשפחה. למה היא לא תזכה, אפילו אם מגיע לה למות, למה היא לא תזכה לקבר ישראל כמו כולם? למה תהיה לחתיכות טרף שלא ימצאו אותה ולא ידעו מה היא איתה? והתפללה שהקדוש ברוך הוא יציל אותה. זה מה שיש לה לעשות. לקחה את המגבת שהיא טבלה ונגבה בה, עטפה את הגוף שלה עם המגבת, ומחכה וסוגרת את העיניים ונושאת תפילה לבורא עולם ולא יודעת מה יקרה. כל שנייה עלינו לקפוץ עליה ולטרוף אותה. ומה קורה, מוריי ורבותיי? מגיעים כל החיות טרף האלה, מגיעים עד אליה, מרחרחים את המגבת ומסתובבים, מרחרחים את המגבת והולכים להם. והשאירו אותה חיה בריאה ושלמה, לא נגעו בה. ולמחרת, כאשר התחילו לעשות חיפושים על כל שרידי המטוס ומה קורה, ואז הצליחו לגלות אותה והצילו אותה, וברוך השם חזרה בריאה ושלמה לביתה. איזה כוח. כבן אדם מתאמץ לעשות מצווה. תראו איזה עוצמה יש לזה. איזו הגנה. נגד כל הטבע, נגד השכל. הרי כולם בלי יוצא מן הכלל מתו, נשארה אחת. מה היא שונה מכולם? ולא אצלה שגמרנו בזה שהתרסק המטוס. היא נמצאת בלב ליבה של היער של כל החיות טרף, ובאו אליה, היא ניצולת. איך היא ניצולת? כוח המסירות נפש שמתאמצת לשמור על טהרת המשפחה. ואני שמעתי, עכשיו בדיוק גם כן אותו הדבר, בשבת של שמחת תורה, ביום הנורא והיום שקרה לנו טרגדיה קשה ביותר, אחד הסיפורים ששמעתי מעניין מאוד, שהייתה שמה, היה איזה, באחד היישובים של העוטף, אז היה שמה מקלט ציבורי שהתכנסו בו 50 אנשים ונעלו עליהם את המקלט. כמובן שהמחבלים הגיעו לשם ושמעו את הצעקות שלהם וניסו כל הניסיונות לפרוץ ולא הצליחו לפרוץ. וכשהם היו באותו מעמד, באותו מצב, הייתה אישה אחת מתוך היישוב, אחד היישובים שם. אין לי בדיוק את הפרטים ואת השמות, אבל זה הסיפור ששמעתי שהיה שם. והיא, היה לה חברה, אותה אישה, היה לה חברה שכל הזמן מנסה להשפיע עליה, אולי תשמרי טהרת המשפחה, אולי תשמרי על טהרת המשפחה. והיא אומרת, מה את מדברת איתי? מה זה מעניין אותי בכלל טהרת המשפחה? הרי היא לא שומרת תורה ומצוות, לא כלום, לא מעניין אותה. היא לא רוצה לשמוע מזה, היא אומרת, זה לא מעניין, זה לא מדבר אליה בכלל. אבל כשהייתה באותה שבת, החליטה, אמרה, שהיא עכשיו מקבלת עליה לשמור טהרת המשפחה, שהשם יציל אותם. וברוך השם, כל הממד, כמה שניסו והפציצו והכל, לא הצליחו לגוע באף אחד, וכל החמישים האלה זכו להינצל. איזה זכות יכולה להיות חוץ מזה? איזה כוח יש? נכון, זה היה לה קשה לקבל על עצמה טהרת המשפחה, כשכל היישוב חילוני מופקע בכלל, אין שם מקווה, זה בטוח, צריך ללכת לחפש מקווה, אבל היא קיבלה על עצמה במסירות. היא מתמסרת לקיים את המצווה, זכתה להינצל כמו אותה אחת בדיוק. ודומה לכך, כל כך הרבה סיפורים שיש עכשיו, איזה כוח בזכות השבת, כמה ניצלו, כמה ניצלו, כמה משפחות שניצלו בזכות השבת. היה אחד, למשל הרב זמיר כהן סיפר סיפור גם כן מבעל המעשה, שגם כן אותו דבר איך ניצל בזכות השבת, שהם למעשה משפחה שגרה באחד היישובים שם. ומה שמעניין, המשפחה הזאת התחזקה, והאישה התחזקה על ידי שהשתתפה כנראה בשיעורים או משהו, והתחזקה, החליטה היא כן להתחיל לשמור שבת. ובעלה צולע, לא מפריע לה, אבל הוא באמצע כזה. ואז כשהתחילה לשמור שבת, היה לה קשה, כי כל המקום חילוני לגמרי, קשה לה מאוד להתנהל ולנהל את השבת, וכולם באים, חברות, נפגשות וזה, והיא תגיד שהיא שומרת שבת, היא מתביישת, היא לא יכולה, קשה לה מאוד להתמודד עם זה. החליטה, אמרה לבעלה, אני מבקשת ממך ששבתות לא נהיה בבית. נהל לי לשמור את השבת. אנחנו, יש לנו משפחה ענפה לך, שלך, שלי, נלך כל פעם למשפחה, אבל לא נהיה פה בשבתות. כך שכל השנה האחרונה לא היו בשבתות שם. אבל מה קרה? תשמעו, אותה שבת של שמחת תורה, היא החליטה, אמרה לבעלה, שבת בוא נלך, נשב ביישוב שלנו. ולא רק היא באה לאותו שבת, אלא גם הזמינה עוד זוג איתה, והתארחו אצלה. ואז היו באותו שבת, והנה בבוקר שומעים את האזעקות ב6:30. ואז מה קורה? הם נכנסים כמובן לממד, ומציצים, הם שומעים קולות בחוץ, שומעים את כל העיריות והכל. הציצו מה שראו דבר פלא פלאים. המחבלים עברו עם רשימה מבית לבית, בית, 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 בית. והם פרצו כל בית, והיה להם רשימות של כל משפחה, כמה ילדים יש, מי נמצא שם, הכל. הם ידעו, הכל מסודר, כי אלה היו עובדים שם אצלהם ביישובים האלה, וככה ידעו את כל האינפורמציה, והם באו עם רשימות מדויקות. עכשיו, מה קורה? הם עוברים ליד הבית הזה, מדלגים עליו, עוברים לבית השני. לפני כן הם פרצו, פגעו, הגיעו לבית שלהם, מדלגים עליו, עוברים לבית השני. מה קרה? למה על הבית שלהם מדלגים פלא? אף אחד לא מתקרב לבית הזה. בקיצור, לא ידעו, תעלומה. והם יושבים בממד והם סגורים ומפחדים ולא יודעים מה מצפה להם, מה מחכה להם, עד שהצבא נכנס. מה מתברר בסוף? שמצאו הרי את הרשימות על המחבלים, ברשימות יש להם הנחיות על כל בית, איפה להיכנס, ומי יש, ומה לעשות, את מי להרוג, את מי לחטוף לשבי, הכל. ומה נמצא ברשימות שם? הבית הזה, מספר זה וזה, המשפחה איננה בשבתות בבית, אין אף אחד בבית, אין טעם, תקפוץ, לא צריך להיכנס לשם. זה התוצאה של שמירת השבת. תראו איזה כוח יש לשבת. היה איזה בחור ישיבה, שגם כן אותו דבר, הידרדר, והגיע למצב חלל שבת, הכל, לא פרק מעלהבות, כל הזמן רק מתעסק עם כל מיני אנשים, לפרסומים, לצילומים וכדומה. והנה פעם אחת באו לו איזה גבירים מחוץ לארץ, שהוא היה צריך לקחת אותם, אז הוא הלך, לראש ישיבה, שהוא למד שם פעם, והלך אליו לקבל, כדי לסדר להם שיברך אותם, הם תמיד, אלה הגבירים רוצים ברכות, ואז היה לפני ראש השנה, בחודש אלול. ואז הראש ישיבה ברך אותם, והוא אומר לו, לפני שהם יוצאים, גם אתה צריך ברכה, אתה לא צריך ברכה, כולנו צריכים ברכות. גם אתה צריך ברכה, שצריך, שבעזרת השם תהיה לה שנה טובה, אבל אתה יודע מה, כשמבקשים ברכה, צריך גם כן לתת משהו. אי אפשר לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא בלי שתיתן לו משהו. אני מבקש ממך, אני חושב, קח על עצמך שחודש תשרי תשמור שבת. חודש תשרי תשמור שבת, ואני מברך אותך שתצליח וכו' וכו'. אמר לו, אני מסכים, מקבל עליי לשמור שבת. אותו בחור, הוא היה במסיבה, והוא היה שם עד יום שישי. ביום שישי אמר לחברים שלו, חבר'ה, אני לא יכול להישאר, פה לא שייך לשמור שבת, אני קיבלתי על עצמי חודש תשרי לשמור שבת, אני חייב לשמור שבת. ולכן אני חוזר. שניים הושפעו ממנו, גם כן חזרו איתו, ואחרי שבת הוא מגלה שכל אלה שהיו איתו הלכו, וברוך השם ניצל מכוח מה בזכות השבת. שימו לב, כשאדם מוסר את עצמו, מתאמץ עם כל הקושי, עם ההתמודדות, לעשות, לקיים תורה ומצוות, איך זה מגן עליו, איך זה מציל אותו, כמה זה עוצמתי, אין לזה אח ורע. עכשיו נוכל לבוא להבין את הפרשה, שבעצם בפרשתנו אנחנו רואים דבר מעניין. מה קרה שהעבד רץ לקראתה? וירא העבד וירוץ לקראתה. אומר רש"י במקום, וירוץ העבד לקראתה לפי שראה שעלו המים לקראתה. זאת אומרת, הוא ראה דבר פלא. הנערה הזאת יורדת למעיין, רבקה, היא באה למלות את הכד, היא לא צריכה לשאוב את המים, היא רק שמה את הכד והמים עולים ומתמלא הכד לבד. ותמלא כדה. וואי, כזו צדקת. שהמים עולים לקראתה, זה שידוך. אין פה שאלה, אז הוא רץ. אבל בכל זאת יש לו סימן, הוא מחכה לראות אם הסימן שלו מתחבר לזה. עכשיו, מאיפה לקחו באמת חכמים שבאמת המים עלו לקראתה? בגלל דקדוק הלשון ששאלנו. שלא כתוב ותשאב. ותרד עינה ותמלא כדה. מה זאת אומרת? ומה עם השאיבה? איפה השאיבה נעלמה? למה אצל הגמלים עכשיו, שם כתוב התשאב, כי זה הדרך. אלא המים עלו לקראתה. וכך כותב הרמב"ן. בגלל שכתוב התמלא, ולא כתוב התשאב, סימן שהמים עלו לקראתה. אבל מה זה עושה? זה מזמן לנו שאלה אחרת. אם היא כזו צדיקה, שהמים עולים לקראתה, אז למה בגמלים כתוב התשאב? למה שמה לא עשו לה כזה נס? עוד יותר צריך להיות נס. אם בשביל קד אחד לעשות לה נס, שלא תתאמץ, לשאוב לגמלים עשרות קדים, בוודאי שצריך לעשות לה נס שהמים יעלו. למה לא עלו? מה ההסבר בדבר, מוריי ורבותיי? התשובה לכך, כאן תמון כל הסוד. כאן תמון כל הסוד. כאן תמון כל הסימן של אליעזר. למה? כי זה מצווה. כשהיא באה למלות את הכד בפעם הראשונה, היא באה למלות כד לבית. לצורכי עצמה, עושים לה נס, שלא תתרח, שלא תתאמץ. אבל ברגע שהיא באה ואומרת לו, תשתה, וגם לגמליך ישב, את באה לעסוק בחסד, אז מה את רוצה לעשות חסד? שהמים יהיה לך נס, שיעלו המים. ומה את עושה בשביל זה? איפה המאמץ שלך? מאמץ is money. הבנתם? אז הקדוש ברוך הוא מה עושה לה? על הגמלים את צריכה לשאוב. לא יכול להיות שיעשו לה נס כזה דבר. עכשיו תבינו כמה אליעזר היה חכם. הוא לא שהוא רצה, הרי עצם זה שהיא תיתן לו מים זה ודאי דבר גדול. אבל הוא ידע, אם היא צדקת, היא בטח הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לה נס. זה לא חוכמה שהיא תיתן לו לשתות, היא לא התאמצה בשביל זה בכלל. זה לא מי יודע מה חסד. מה הוא אמר, אם היא תציע גם לגמליך אישה, ואני רואה, שם היא תעסוק בחסד, שם לא יכול להיות שעשו לה ניסים, כיוון שעוסקת במצוות, היא צריכה להתאמץ. אז אם היא תציע כזה הצעה, והיא תתאמץ, זה בעלת חסד. זה הסימן הנפלא שעשה. וזה מה שמלמד אותנו שבעצם, לכן יש הבדל בין ותמלא לבתשאב, וזה ההבדל, כשעוסקת לעצמה, הקדוש ברוך הוא דואג לה, שלא תתרח, אבל כשעוסקת במצווה, צריך לתרוח. והיסוד הזה כותב הרמב"ן, למשל מצאנו אצל נוח, אצל נוח הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכניס לתיבה, זכר ונקבה. אבל מה כתוב שם, תשימו לב, בבהמות הטהורות שבעה שבעה, ושם גם כן יש שינוי לשון. בבהמות הטהורות כתוב שבעה שבעה תיקח, ואילו בתמאים מה כתוב? שניים שניים באו אל הטבע. למה לא כתוב תיקח בשניהם או באו בשניהם? אומר הרמב"ן, בבהמות הטמאות שזה קיום של העולם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא צריך להתאמץ, אני אשלח לך אותם, הם יבואו לבד, זוגות, זוגות, זוגות. לא צריך להתאמץ. אבא, טהורים, זה בשביל לעשות קורבנות, בשביל לעשות בזה מצוות. לא, לא יבואו לבד. לך תיקח, תתאמץ. צריך להתאמץ. כי במצוות צריך אדם לדעת שכל השכר שלו בזה שהוא מתאמץ. וזה ההסבר בכל העניין של אליעזר. וככה באמת מצאנו גם, כותב מרן החידה דבר יפה, הוא אומר, כשיצחק רצה לברך את עשיו, מה הוא אמר לו? מה ביקש ממנו? סנה כלייך, תלייך, וקשתך, וצא השדה, וצודה לצעיד. אז מביא מרן החידה בשם רבנו אפרים. למה הוא צריך להגיד לו את כל זה? מה, יצחק לא ידע שיש לו בגדי חמודות את הבגד של האדם הראשון שחמד מנמרוד? הבגד הזה, רק הוא לובש אותו, כל החיות באים אליו, בקלי קלות הוא לוקח את הצד מה שהוא רוצה. למה צריך להגיד לו, להנחות אותו, סנה כלייך, תלייך, קשתך, וצל השדה וצודה לצייד, למה? אומר מרן החידה בשם רבנו אפרים, למה? כי כדי לזכות לברכה תתאמץ. אם אתה תיקח את הבגד החמודות, אתה לא עושה כלום, אין לך זכות, אתה צריך לקיים מצוות כיבוד אב ואם, צריך להתאמץ בה. אם אתה תתרח בה, אז אתה ראוי לקבל את הברכה. וזה יסוד גדול, שכותב את זה באמת, כותב את זה מרן החידה בשם האריזה, על כל עיקר השכר של המצוות, זה תלוי הכל במאמץ, במאמץ. החסד הגדול שקראנו שבוע שעבר של אברהם אבינו, עיקר הגודל של המעשה, בגלל שהיה ביום שלישי למילתו, שהיה חולה והתאמץ כחום היום. כשעושים במסירות, אז הדבר הזה הוא באמת מקבל ממד אחר לגמרי. כמו שהתנא פרקי אבות אומר לנו, בן ההה אומר לפום צערה אגרה. זה הנוסחה התורנית. מאמץ הזבני. אתה מצטער, אתה מתאמץ, אתה תורח, השכר שלך מוכפל 10 מונים. ואם אתה לא מתאמץ, אז אתה מקבל בהתאם. כמו שמביאים משל נפלא, שהיה פעם אחת איזה מלך, שרצה לבנות ארמון. כשהוא בנה ארמון, מה הוא עשה? לקח 4 בעלי מקצוע ציירים, ואמר לכל אחד, הוא רוצה קיר, שיצבע לו קיר אחד. כל אחד יעשה את מיטב היכולות שלו, היצירות שלו, יעשה בקיר. ככה לקח 4 לארבע קירות. 3 באמת ישבו ועמלו ויגעו, וכל אחד עשה את היצירה שלו למופת. הרביעי מה עשה? לא טרח לו כלום. עד שאלה גמרו מה הוא עשה, הלך, קנה מראה, עשה מראה על הקיר. עכשיו כשאתה בא לשם, במראה אתה רואה את כל 3 הקירות. איזה יופי. אוקיי, גמרו את הכל, באים לארמון, המלך בא, רואה איזה עבודות יפות, איזה יצירות מיוחדות, 1, 2, 3, ומה הרביעי, מה עשית? תראה, אתה רואה את כל הקירות. אבל זה חוצפה, הוא לא עשית שום עבודה. אז יושב עם השרים שלו, אומר, מה עושים לבן אדם? אלה עבדו, מגיע להם שכר. מגיע להם, עמלו, יגעו, אבל אלה מה הוא עשה? שם לי ראי שאנחנו נראה, זה הכל, הוא משתמש ביצירות של אחרים, זה היופי שיש בו. מה עושים, מה מגיע לו? בסופו של דבר המלך אמר, יש לי רעיון, יש לי רעיון עצום, השכר שלו בהתאם למעשיו אני אתן לו. מה אני עושה? בבקשה תמלו 3 שקים של מטבעות זהב, שימו שק של מטבעות זהב ליד הקיר הציור הראשון, השני ליד הציור השני, השלישי ליד הקיר השלישי, ברביעי אל תשימו כלום. ואז הם מקבלים כל אחד מה שהוא עשה, מקבל את השכר שלו, מקבל שק מלא מטבעות זהב על העמל שלו. והרביעי אומר, ומה הייתי? למה אני לא מקבל? אמר לו, אתה מקבל בדיוק מה שעשית, יש לך שמה במראה שלושה סקים זהב, תיקח אותם. כי זה מה שעשית. עשית משהו. זה לפונצר האגרה. לא חוכמה לקיים תורה ומצוות כשהכל בסדר, כשהכל רגוע, כשהכל מסתדר. החוכמה היא שבן אדם מתאמץ גם בזמן שקשה. ולפונצר האגרה. הוא באמת דבר נפלא, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא טבע. הרי כתוב, פרשת האזינו כתוב, ואתה כתבו לנו, לכם את השירה הזאת, מלמדה את בני ישראל. וכתוב אצל יהושע, כשהיה במלחמה, מה כתוב במלחמה? וישא עיניו, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. ויאמר אליו יהושע, הלנו אתה ולצרנו, מה אתה בא? בא, בא לך עם חרם. למי אתה בא? אתה בא איתנו לעזור לנו במלחמה? או בא נגדנו? הלנו אתה או לצרנו? מה משיב לו השר? ויאמר לו, אני שר צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו, וישתחו וכו'. אז הגמרא אומרת, יש תוספות מעניין על זה, שמה הפירוש, מה היה? הרי זה היה בזמן שמלחמת יריחו, כשיהושע היה במלחמה, ובא אליו, והמלאך, מה הכוונה בא המלאך אליו? אמר לו, איך ייתכן, אתמול ביטלתם קורבנות, ועכשיו אתם מבטלים תלמוד תורה. אז אמר לו, על מה אתה בא? איזה תביעה יש לך? על הביטול קורבנות או על ביטול תורה? משיב לו המלאך, כך הגמרא אומרת, אתה באתי. ואז וילך יהושע בלילה, הוא לן בעומקה של תורה. אומרים התוספות, מה פירוש הדברים? תשימו לב. הוא אומר, האם, מה זה הלנו או לצרנו? והוא משיב, אתה. הוא אומר, התוספות כותב, הרי כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה. זה לנו, יש לנו את המילה לנו. ועתה כתבו את השירה הזאת, זה כתוב ועתה. אז אומר הרב שלמה כהנמן, ראש ישיבת פונו וזיכרונו צדיק ורכה, הוא אומר שיהושע שאל, האם אתה לנו באת בשביל תורה ציווה לנו משה מורשה, בשביל הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה, או בשביל צרינו, בשביל הקורבנות שזה מחפר, למה באת? המלאך משיב לו, לא באותו מטבע שהוא שאל, לא אמר לו לנו תורה ציווה לנו, ואתה, מה זה ואתה? אתה כתבו לכם את השירה. מה פירוש? אומר לו המלאך, התביעה עליך, אתה נכון שאתה נמצא במלחמה. אבל מה כתוב בתורה? ואתה כתבו לכם את השירה. התורה היא צריכה להיות שירת חייו של האדם. זה האוויר, החמצן של הבן אדם. לא שייך במלחמה להגיד בוא אל תנשום. איך ייתכן שאתה יכול להימנע מלימוד תורה? אפילו שאתה נמצא במלחמה. זה התביעה. אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, מוריי ורבותיי. אין ספק שאנחנו, ודאי, זה מצב קשה יותר, אבל חובה עלינו להתאמץ, וכל מאמץ, כמו שאמרנו, תאים הזמני, מאמץ הזמני, פונצרה אגרה, ועוד יותר כשאנחנו קוראים את דברי האריזל, שהאריזל הרי כותב בשער הגלגולים, ששם הוא אמר למערכו, אתה לא יודע כמה כל מעשה בדור הזה, מדבר לפני 500 שנה, זה גדול פי 10 מונים ממעשים של תנאים גדולים, כיוון שיש הבדל במצב שאתה נמצא בו לבין המצב שהם היו, קל וחומר 1,000 פעמים בדורות שלנו, ועוד יותר במצב של המלחמה, ועם כל הקושי, עם כל הכאב, חובה עלינו לדעת, וזה הפרשה מלמדת אותנו, כל מאמץ שאדם יעשה, שכרו נכפל 10 מונים, וההשפעה של כל מעשה במסירות, אין לה ערך ואין לה גבול. זה סוד ההגנה. צופים ומאזינים יקרים, אין ספק שאנחנו חייבים להיות שותפים. חיילים עומדים ומוסרים את החיים שלהם. כל רגע הם נמצאים ברגע של סכנת נפשות. הרי למה החיילים מוסרים את נפשם? בגלל שהם מציבים לפניהם מטרה. כי חייבים את הניצחון. חייבים להשמיד את האויב הרע ובליעל הזה מהעולם. כשיש לך ערך, אתה מוסר אפילו את החיים בשבילו. גם אנחנו, אם אנחנו נדע להעריך את התורה ואת המצוות ואת גודלה, אז נדע להתמסר לזה. למרות שיש קושי, למרות שיש כאב, למרות שיש עוגמת נפש, חסר את המצב רוח ואת השמחה, זה לא פותר אותנו. בדיוק ההפך, יש צו 8 לכולם, חיילים בחזית, אבל יש צו 8 גם לעורף. צו 8 של העורף זה שכל אחד ישתדל להתאמץ כמה שיותר בקיום התורה והמצוות, כי זה השותפות שלנו. זו ההגנה על החיילים שישמר, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם. זו ההגנה שכל אויבינו יפלו תחתנו. זה הדבר שיכול לחולל ניסים ונפלאות, כמו שסיפרנו. כי כל מאמץ בקיום התורה והמצוות זה מחולל פלאות. כי מאמץ זה ערך עליון. זה מעלה ומכפיל 10 מונים. וזה צו השעה. שכל אחד מאיתנו חייב להיות שותף. נכון, ברוך השם, הלבבות נפתחו, ורבים מזילים מכספם ועוזרים. נפלא מאוד, אשריהם ישראל, היופי של אהבת ישראל. אבל עדיין מוטלת עלינו חובה להיות שותפים, והשותפות שלנו בזה שאנחנו מצידנו נשתדל יותר ללמוד, להתפלל. זה כמו שהרב חזקאל אברמסקי, זכרונו צדיק לברכה, אמר, שבזמן מלחמה, מי שמתפלל ולא מתפלל על החיילים שיצליחו וינצלו, אין תפילתו מתקבלת. זה לא תפילה. איך יתאחז שאתה בזמן מלחמה לא מתפלל על, על, עליהם, שהם מוסרים את נפשם לשמור עליך? אז אותו הדבר, מי שלא יושב ולומד ולא מתאמץ בקיום התורה והמצוות, שזהו החלק החיובי שלך, זה צו 8. זה החלק של השותפות שלנו. אין לזה ערך למה שאתה עושה, אם אתה לא יודע להתמסר לדברים האלה. לכן זה צו השעה. כולנו צריכים להירתם. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. כולנו עובדים לאותה מטרה, שבעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים על עם ישראל, שיציל את כל חיילינו וישמור אותם, שיחזרו בריאים ושלמים, שלא ייפגע אף אחד. כל אויבינו ייפלו תחתנו עד שלא יישאר בהם שריד ופריד. שכולם בעזרת השם יתברך, חרבם תבוא בליבם וקשנתם תישברנה, שהם יתפוצצו בעצמם עם כל החומר נפץ שלהם. שם בתוך המערות שלהם את כל המלאי של החומר נפץ, ישרוף את כולם, ולא צריך לעבוד קשה. הכל ייגמר. רק שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיצילו את כל השבויים, יתירו אותם מעשרה ויחזרו בריאים ושלימים. וכל חיילינו, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם, שלא תיפול שערה מראשם. וכל החולים והפצועים, ישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכולם. ונתפלל כולנו שנזכה לגאולה בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן.